ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
ספירה לאחור החלה ביום חמישי בשעה 11 בבוקר. זה קורה, תוכנית הרדיו המובילה מגשימי החלומות וחישוב מסלול מחדש, מגיעה לרדיו ארץ הגולן בשידור חי חגיגי ומיוחד מרדיו סול, בהגשת גידי לוויתן.
יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים, וצהריים טובים לכל הצופות ולכל המאזינות, וצהריים טובים לך גיל, מה שלומך?
צהריים טובים, איזה כיף לחזור.
מה זה כיף לחזור? זה געגעתי. חג שמח, חג לא... אחרי החגים.
זה פעם אחרונה שאת הולכת לכל כך הרבה זמן.
לא, לא, במקסימום הפעם הבאה, אתה בא איתי?
אוקיי, אין לי בעיה. זהו, זה אני מוכן.
סידרנו את העניינים.
מעולה.
וצהריים טובים לאורחת שלי, שרונה, מה שלומך?
צהריים טובים, שלומי מעולה.
איזה כיף שאת כאן איתנו, ואנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם השיר המקסים של דניאלה ספקטור. כל הדברים היפים באמת, ובאמת יהיו לנו מלא דברים יפים.
מתגלים בזמנם
אז שוב צהריים טובים לכל הצופות והצופים, המאזינות והמאזינים. אתם איתי על רדיו סול, בתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה. אם מישהו מכם ירצה להתקשר אלינו, מוזמן לעשות זאת בטלפון 03-677-3636, ואם מישהו ירצה לשלוח לנו הודעה לוואטסאפ, אז 053-807-1213. ושמענו את השיר המקסים, כל הדברים היפים באמת, והתוכנית שלנו תהיה כולה שופעת בדברים יפים באמת. אז צהריים טובים לאורחת שלי, שרונה.
צהריים מעולים, כיף להיות פה.
ברור, ושאלתי אותך קודם בחוץ אם את מתרגשת, ומה הייתה תשובתך?
מאוד.
זהו, כי גיל ואני, תמיד אנחנו, יש לנו פה את מד ההתרגשות.
זה חוק.
חוק.
חוק שאסור, מי שעולה ולא מתרגש, לא
סגרנו
עולה.
סגרנו את התוכנית.
כן.
זה כמו רוקסטארס, you know.
בדיוק, בדיוק לגמרי. אז אני באמת שמחה להריח אותך. ואת בעצם בעלת עסק שנקרא מפלונטר לקשר, וקשר הוא תרתי משמע, או שהוא פלונטר, או שהוא יוצר לנו את החיבור. אז בואי ספרי לנו ככה קצת על העיסוק שלך, ואחר כך אנחנו נלך אחורה אחורה כדי להבין איך הגעת לשם.
איך הגעתי? אז קודם כל אני מדריכת הורים בגישת אדלר. אני עוסקת בעיקר במתבגרים ועוזרת למשפחות עם ילדים עם הפרעות קשב. ובעיקרון מה שאני אומרת זה שהרבה פעמים בחיים אנחנו יוצרים פלונטרים. ואני רוצה שמשפחות ילכו לכיוון קשר, ליחסים טובים.
אם את רוצה יחסים טובים עם גיל, את צריכה לדבר אל המיקרופון. לפני שזה יהיה לנו פלונטר, כדי שזה יהיה לנו קשר.
אז כדי לפשט את זה לקשר, אני צריכה קודם כל יחסים טובים עם המיקרופון.
בטח.
ואז יהיו לי יחסים טובים עם גיל, וזה
לגמרי,
הסיפור.
לגמרי, לגמרי.
אז הרעיון הוא באמת לייצר איזשהו גשר בין העולם של... אני עוסקת במתבגרים. מתבגרים זה עולם מאוד סוער. להורים מאוד מורכב, ואני עוסקת בלייצר גשר. אני מאפשרת למתבגרים לראות את המבוגרים ואת המוטיבציות הטובות מאחורי הפעולות שלהם. ולהורים אני מייצרת חלון לראות את המתבגרים שלהם בעיניים טובות ואת הדברים הטובים שיש במתבגרים שלהם. ואז אנחנו יכולים להתחיל בעצם. אני חושבת שמה שמייצר פלונטרים, הרבה פעמים יש לנו פה בעצם שני דברים שמייצרים פלונטרים. הדבר הראשון זה הסיפרציה המבוקשת בגיל ההתבגרות, ואז הורה מרגיש חסר משמעות, וזה יוצר אצלו פלונטר, כי הוא מחפש מחדש להיות הורה משמעותי. זה הדבר הראשון. והדבר השני זה בעצם המפגש של הורה עם המתבגר שהוא היה, עם המקומות שהיו לא קשים, שלפעמים הוא חווה אותם, בעוד שהמתבגר שלו לא חווה חוויות כאלה דרך העיניים שלו.
ואני לוקחת אותך עכשיו... לגיל הנעורים שלך, איזו נערה היית, איכן גרת, תני לנו ככה קצת להבין את התמונה, ללכת איתך ככה יד ביד, קצת אחורה.
אז אני מתעקשת שאני עדיין נערה,
אוקיי.
קודם כל.
אני לא מתווכחת.
אבל...
את נערה, אני מתעקשת שאני עדיין ילדה.
זהו,
זה שתודעת הזהות קצת, בפלונטר איתי, זה בעיה שלה, לא שלי לגמרי.
זה חוסר הבנה פשוט.
ממש.
אבל כשהייתי באמת נערה בשנות נעוריי, הייתי נערה מאוד מאושרת. אני באה ממקום של אושר, אני מבינה מה הגיל הזה יכול להיות. היו לי המון הרפתקאות.
איפה גדלת?
גדלתי בחולון.
וואלה.
וגדלתי בבית, לשנים הבנתי שגדלתי בבית מאוד אדלריאני. כשהייתי צעירה, 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 שהייתי ילדה, הספר האהוב עליי היה ילדים האתגר. הוא היה לי בחדר, בחדר הייתה לי ספרייה ענקית של ספרים, והייתי שעות יושבת וקוראת לא את מה שדרייקורס כתב, אלא את ציפורי המקרה. וככה אני חושבת שנצבעה בעצם, וגם הבית שלי הבית כזה, ההורים שלי עברו הדרכה אדלריאנית. אז באתי מבית מאוד מקבל.
אז השורשים הם בעצם שם.
שם, לגמרי.
זאת אומרת שאת יכולה לזכור כל מיני סיפורי מקרה שלך כנערה, ולזכר אפילו איך ההורים טיפלו, איך הם התייחסו לעניין מהמקום הכי מקבל והכי מכיל.
אני יכולה לספר לך סיפור. בכיתה י' א', הייתי מה שנקרא פינגוויניסטית. הייתי הולכת למועדון הפינגווין בתל אביב.
נשכחות.
הייתי הארדקור פנקיסטית.
מה את אומרת?
זה אחרי שעברתי הרבה גלגולים.
בגלל זה נדלקת על הדמויות כאן בחוץ.
בוודאי.
אוקיי.
ובאחד, בחופש הגדול, שבין י' ל-י' א', עשיתי תספורת של קרה מאוד קצר, שמתחת כולו מגולח.
וואו.
כן, הייתי הולך, עכשיו אני מאוד לבנה, לא יודעת אם רואים את זה במצלמה. הייתי הולכת עם קוקו מגולח, שיער שחור, משוך לאחור, ולק שחור, כמובן.
שנשאר עדיין משהו כהה
עכשיו,
כזה.
עכשיו כן, אבל עכשיו זה כחול, מנקנק
כחול
את כהה, דין.
כן, סולידי
שחור,
מאוד.
כן, עם יהלומים
בקצה.
בקצה.
למען יראו אותך גם בלילה.
כן, חס וחלילה.
במועדון, בזמן הריקודים.
גם ככה רואים אותי, אני לבנה כמו קיר.
כן.
וככה הייתי מסתובבת. עכשיו, ואבא שלי הוא בן אדם שאף פעם לא העיר על איך שאני נראית. זוכרת, הפעם הראשונה שהוא ראה אותי ככה יוצאת מהבית, זה הפעם הראשונה שראיתי אותו נעמד בסלון. אומר לי, מה זה הדבר הזה? אמרתי לו, בא לי להתנסות. הוא התיישב. יצאתי מהבית, אף אחד לא אמר לי, תלכי פזור שלא יראו את הקרחת. כן, המורים אמרו לי, בסופו של דבר, לבית ספר הייתי הולכת בשיער פזור, אבל נתנו לי להתנסות, ונתנו לי להיות מי שאני בבית.
את אומרת את זה ככה בפשטות רבה, זאת אומרת, כאילו, אוקיי, זה סבבה, אבל אני יוצאת מנקודת הנחה שבעצם ההורים הכירו אותך. והם ידעו שגם אפשר לסמוך עלייך, והם בטוח ידעו שיש גם את הקווים האדומים הפנימיים שלך, ולא רק את המסגרת והקווים האדומים שיש בבית. זאת אומרת, נתנו לך להתנסות באופן שכזה, שהם ידעו שעד כאן זה בסדר. או שאני טועה?
אני חושבת שאת מאוד צודקת, כי אני תמיד אומרת, לפני שאנחנו מתנהלים בצורה מסוימת, אנחנו קודם כל צריכים לדעת מי הלקוח קצה שלנו, מי הילד שעומד בפנינו. אני הייתי ילדה יחסית, יחסית, אחראית. לא הייתי, זה היה איזה שבאמת אימצתי לעצמי סוג מסוים של נראות, אהבתי את המוזיקה, אהבתי את השוטטות בתל אביב, אהבנו להתנסות, אהבנו לצאת. אבל הייתי הולכת לבית ספר, הייתי מנהלת חיים נורמטיביים בחיי היום-יום. זה היה ברור שזה יכול להתקיים במקביל.
יופי, מצוין. אני בכוונה רציתי שזה יבוא ממך, ולא להחליט לך מה את היית, אוקיי? כי אני אלך קצת לעולם האסטריאוטיפי, אני מסתכלת עלייך, אני רואה ילדה טובה. אני לא רואה איזה מישהי שחצתה גבולות למקומות קשים ולא טובים, כמו שיש לנו, ותכף אנחנו נגיע לשם ונדבר על כך. אני רואה באיזשהו מקום ילדה טובה, שההורים ידעו שיש לנו ילדה טובה בבית, שזה בסדר שהיא קצת רוצה לבדוק וקצת לזוז ימינה וקצת לזוז שמאלה, כל עוד גם התקיימו הדברים האחרים בצורה טובה ונעימה, קרי הלימודים,
כן, אבל לא הייתי, אני רוצה לשים את הדברים על השולחן.
לא, 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 לא מחייב שהיית עכשיו איזושהי תלמידה. לא, סבבה, גם אני לא הייתי תלמידה מצטיינת. אני אומרת את זה, אוקיי? אני לא הייתי תלמידה מצטיינת. אין קשר גם בין החלקים הקוגניטיביים של אדם, האינטליגנציה שלו, לבין הציונים שלו.
חד משמעית.
זה אנחנו יודעות, וראוי לומר זאת שוב לאומה, או לבשר זאת שוב להורים שהם עדיין הורים צעירים. אין קשר בין השניים, ואני גם מכניסה כאן עוד משהו במאמר מוסגר, ומן הסתם גם נדבר עליו אחר כך, נושא של דיסלקציה, שהיום אגב הוא יום הדיסלקציה. זאת אומרת שיכול להיות גם ילד דיסלקטי, או אדם דיסלקטי, ולא קשור בכלל למקום שלו, של הקוגניציות שלו ושל האינטליגנציה שלו. אבל אני חוזרת רגע למקום הזה. הילדה לא צריכה להצטיין, אבל הילדה הולכת לבית ספר, הילדה מתנהגת בצורה סבירה בבית ספר, אין איזה שהם דברים חריגים, אין כל יום טלפון מהמורה ובצדק, יכול להיות גם לפעמים כל יום טלפון מהמורה ולא בצדק.
בהחלט יכול.
רואים שהילדה מגיעה הביתה ומנהלת איזושהי שגרה נורמטיבית, ואני אומרת כאן, וגם בתוך שגרה נורמטיבית צריך כן להסתכל וכן לפקוח עין, כי גם היו מקרים אחרים.
אבל אני רוצה רגע להוסיף.
בוודאי.
בתור ילדה שיצא כל ערב, אפילו בימי לימודים, ישנה, כי התחלתי לעשן, היו פה ושם גם אפיזודות של אלכוהול, okay. היו כאלה.
אוקיי. Okay.
שזה עדיין נורמטיבי. זאת אומרת, עדיין ההורים שלי, אני חושבת שידעו בצורה זו או אחרת, יש, יודעת, עם אמא שלי הייתי יותר פתוחה, עם אבא שלי פחות פתוחה, אבל זה לא היה, לא הרגשתי שאני צריכה להחביא את ההרפתקאות שלי. יש הרפתקאות שהן לגיטימיות בגיל ההתבגרות, ויש הורים שיגידו לך שלעשן או לשתות בגיל ההתבגרות. עכשיו, אני מסכימה שלא כדאי לשתות בגיל ההתבגרות, אבל בואו נסתכל רגע למציאות בעיניים, המתבגרים שלכם שותים.
ושותים המון.
מלא.
אני לשמחתי הגדולה לא שתיתי, עד היום צוחקים, ועד היום כשאני בקטע של ראש סבבה וצחוקים, והיה לא פעם ששאלו מה היא לקחה, אני לא שותה, לא עשיתי סמים מעולם, אף אחד מהם. אני אומרת שבשביל ראש טוב אני לא צריכה לא אלכוהול ולא סמים ולא להפך. אני חושבת שכבר לקחתי איזה לגימה של אלכוהול, זה רק עשה אותי, אבל הצעירים שלהם שותים, שותים המון, יש כל מיני סימנים וכל מיני סיבות, אבל הם שותים בצורה מטורפת, פשוט בצורה מטורפת, ואנחנו רואים, ואתה בטח תרצה להוסיף גיל ולשפוך עוד בנושא.
כן, תראי, אני חושב שנושא שלא נגענו בו זה גם מה נקרא גיל ההתבגרות, איפה הוא מתחיל, כי אני יכול להגיד על עצמי, כשאני הייתי בגיל ההתבגרות, זה לא אותו גיל שהוא היום גיל ההתבגרות.
נכון.
היום גיל ההתבגרות הוא יכול להיות בכיף גם 10 פתאום.
גם 8.
אז אני אומר, בדיוק, שגיל ההתבגרות היום הוא מתחיל בגיל 8, אצל הבנות לפחות יותר מאשר אצל הבנים, ואנחנו יודעים שיש פערים בין הגילים, בין גיל ההתבגרות של, בדרך כלל אצל בנים, לבין גיל ההתבגרות אצל בנות, ואתה יכול לראות לפעמים גם אפילו גיל 7.
ואנחנו יכולים,
כן, ואנחנו יכולים לראות אפילו פיצקה לחיות קטנטנות בגיל 4 או 5, ואתה מסתכל עליהן ואתה אומר, הן כבר מנהלות את ההורים שלהן, ואם עכשיו לא יקרה משהו, בעוד 3-4 שנים יצטו להיות כמעט.
כן, אבל הן מנהלות את ההורים שלהם לא מתוך גיל ההתבגרות.
נכון, אבל זה אחר כך נכנס לשם.
זה הולך ומקצין.
ברור.
אם אתה מתנהג ככה בגיל כזה, אז מה יהיה כשתהיה מתבגר?
שתהיה בדיוק. ולעניין של סיום גיל ההתבגרות, אז אתה יודע, יש את הדור הזה ואת הדור ההוא, ויש כאלה, ונכניס את תקופת הקורונה הזו, שאנחנו איתה ועדיין יהיה איתה בטח איזה עוד שנתיים, אני מניחה, לא יודעת. וחלק מה... בני נוער או המתבגרים נקרא להם, עזבו את הבית, חלקם חזרו הביתה, ואז קרה איזשהו תהליך, שאם כבר יצאו לאיזושהי עצמאות, אז פתאום הקטע של גיל ההתבגרות, יש שם כמה סממנים שחזרו, שכבר ההורים שכחו. אז אתה יודע, פתאום גיל התבגרות יכול להיות מגיל 8, עד גיל תמתח אותו 30 כמעט. זה מטורף.
הם גם ברמה העקרונית, המוח ממשיך הרי להתפתח עד גיל 24-25. אז גם כאל... מבחינה מוחית, נכון. אתה לא, מוח של מבוגר, זה רק בגיל 24-25.
נכון.
אז רק אחרי זה אפשר להתחיל לדבר על איזושהי פרידה מגיל ההתבגרות.
אז אני חוזרת בעצם למשפחה שלך, לתא הגרעיני, מה שנקרא, שמסביר בעצם למה בחרת בעיסוק, או שהעיסוק בחר בך, איפה זה בעצם ככה ממש קרם אור וגידים ונכנס לשם?
זה התחיל מהילדים הפרטיים שלי. אני רציתי להיות אימא של הילדים שלי. זה היה פסגת השאיפות. לא רציתי קריירה, לא רציתי שום דבר. רציתי להיות אימא נוכחת בבית. וכשהבכור שלי נולד, לפני 17 שנה, ישבתי, הוא ישן צהריים, ואני ישבתי לי על איזה שרפרף, והבנתי שזה הכיוון שלי בחיים. שאני מכוונת להיות להדרכת הורים, שזה מה שאני צריכה, שיש לי תחושה שזה הדבר שהוא הייעוד שלי בחיים.
מה היה בשנץ שלו או בשרפרף שעשה את הסוויץ' הזה? למה דווקא הרגע הזה? אתה מבינה מה אני שואל?
אני חושבת שהרגע הזה זה היה התכנסות של כל מההיריון שלו, ואחרי זה הלידה שלו, והחופשת לידה שלי, וההסתגלות. הייתי די אמא בודדה. כי החברות שלי עוד לא ילדו. אני ילדתי ראשונה, ולא הייתי צעירה, הייתי בת 31. והחלטתי כשהוא נולד שאני מגדלת ילדים מתוך שמחה. שזה המקום, משם הילדים שלי יגדלו, בשמחה, באהבה. וככל שהוא הלך וגדל, ההבנה הזאת, שזה המקום הטבעי שלי, של חינוך, הסיפור הוא חינוך. אני מאוד מושקעת בענייני חינוך. אז אני הבנתי מהר מאוד מהרגע שהוא נולד שאני מגדלת אדם, ולא ילד. זה לא הייתה הכוונה שלי לגדל ילד, אלא אדם. ומשם מתגלגל כל האהבה
אני
שלי.
אני כל כך מבינה ומסכימה עם מה שאת אומרת. זה מזכיר לי כשהבן הבכור שלי, שהוא כבר לא קטן, היה ממש ממש תינוקי קטן, זאת, נגיד בן שנה, שנה ומשהו, יכולתי לשבת איתו בבית קפה, ולא הייתי צריכה אף אחד איתי. אוקיי, לא את אבא שלו, ולא חברות, ולא חברים. והיינו יושבים ומנהלים לנו שיחות, ואז היו אומרים לי, מה, ישבתי איתו בבית קפה, לא השתעמם? איך אני יכולה להשתעמם? הוא איש קטן. וככה היה גם עם הבן הצעיר. זאת אומרת, זה באמת עניין של גישה, זה באמת עניין של מה אתה נותן גם לצד השני להרגיש מגיל מאוד מאוד צעיר. נכון שיש את הקטעים הילדותיים, הילדיים, שאנחנו עדיין אפילו צוחקים ועדיין נמצאים בתוכם, כמו שצחקנו קודם, שאת אמרת שאת עדיין נערה, ואני התעקשתי שאני עדיין ילדה. הם קיימים שם. ואני חושבת שזה כל כך מקסים, שאנחנו גם נותנים ככה את הכבוד לילדים שלנו. אנחנו לא צריכים להיות חברים שלהם, כי זה לא נכון להיות חברים של הילדים, אבל כן לנהל מערכת יחסים שהיא חברית, ששם זה בעצם הקו.
תראה, אני חושב שזו שאלה מאוד עצובה.
מה?
אם את לא... כאילו ששאלו אותך בעצם, שאת הולכת לבית קפה עם הבן שלך, לא משעמם לך? זה... אני מדבר כמובן מהצד השני.
אבל זה שלהם. אתה יודע, גיל, זה שלהם. זאת אומרת, מישהו ש...
כן, אבל זה מרגיש פספוס מטורף פה.
תשמע, אני אומרת, אתה יכול להכיר אדם לא על סמך מה שהוא מספר לך, אלא על סמך השאלות שלו. כשאתה שומע את השאלה של הצד השני, אז אתה אומר, אוקיי, בדרך כלל שאלות שהוא שואל, זה משהו שמהדהד לו אצלו בתוכו. זאת אומרת, שאותו אדם ששאל, אם חלק ששאלו אותי אז לא היו עדיין הורים, אז זה בא מהמקום של... וואלה, מה יש לעשות עם כזה פספוסון בין שנה וחצי, שנתיים? סבבה, אבל כאלה שהם הורים, זה רק אומר איך הייתה התפיסה שלהם, ועד היום אני רואה איך התפיסה שלהם, למרות שהילדים שלהם כבר גם כן מאוד מאוד גדולים. זה אנשים שלא יודעים לקחת את זה למקום אחר, למקום נוסף, למקום של קצת לשחרר, זה פחד של איזושהי שליטה, ולהחזיק כל הזמן, אתה יודע, במושכות האלה, ולא לשחרר ולהגיד, זה יצור, זה בן אדם קטן ומתוק. תן לו את הכבוד שלו, כאילו תכבד אותו.
תראה, יש לי משהו להגיד על זה. בן הזוג שלי, הוא לא כמוני, הוא אחר. אבל יש לנו יחסים מאוד טובים עם הילדים בבית. אנחנו מובילים יחסים טובים, אנחנו מבלים הרבה ביחד. היינו 4 חודשים בחוץ לארץ ביחד, אחד עם השני, אז יש לנו
איזה
בסיס.
איזה כיף.
כן, יש לנו בסיס מאוד חזק.
גיל ואני רוצים בפעם הבאה גם לבוא.
בואו, בואו, היה לנו מהמם.
איפה נרשמים?
והוא מדבר הרבה עם חברים שלו. עכשיו כל החברים שלנו, יש להם ילדים מתבגרים, וכולם חווים קשיים כאלה ואחרים. והוא אומר לי, אני הבנתי משהו. אמרתי לו, מה הבנת? הוא אומר לי, אני הבנתי שאנחנו פשוט, אני יכול להשתתות עם הילדים שלי, וזה מאוד מחזק את הקשר בינינו. וזה המקום הזה שדיברת עליו, של להישאר קצת ילדים.
ברור.
של לא להיות חברים שלהם, אבל להיות ביחסים של שוויון ערך.
נכון.
של אנחנו רואים בגובה העיניים.
נכון. לגמרי, לגמרי. הקטע הזה של להשתתות, זה הקטע הזה של המשחק. זה התוכנית הנוספת שאני משדרת, היא עוסקת בעצם בנושא הזה של המשחק, של המשחוק. כל הנושא הזה של שחוק. מה זה צחוק? זה שחוק, המשחק. זה בא משם. כשאנחנו אומרים משתתות, זה בטוח שיש שם אלמנטים משחקיים. אין אחרת. גם אפילו רק לספר, כאילו, לספר בדיחות, זה גם כן סוג של משחק, ממש ככה. אנחנו נצא לאיזושהי אתנחתה מוזיקלית, עם השיר המקסים של אסף אמדורסקי, רכבת לצפון. I wish ש-one day תהיה רכבת לצפון ומהצפון לכאן. וכשראיתי שבחרת בשיר הזה, מה זה אני חייכתי לעצמי? לא יודעת, אולי אסף יש לו איזשהו דיבור עם שרת התחבורה? לא יודעת, שסדרו משהו? האמת היא שיש רכבת מאפולה. אבל מאפולה זה לחיפה, ומחיפה זה זה כאילו, להגיע לכאן זה חצי יום. אז אנחנו נהנה לפחות מהשיר.
מהשיר.
רכבת לצפון. תודה. אז תודה לאסף על השיר המדהים רכבת לצפון, ואנחנו כבר מהצפון נמצאות כאן דפנטלי מאוד מאוד במרכז, ובואי ספרי לי ככה באמת על העסק עצמו. מה את עושה, איך את עושה, מי מגיע אלייך, קצת לשמוע סיפורים, אנקדוטות, בלי לציין שמות כמובן, והמיקרופון שלך.
אז העסק שלי נקרא מפלונטר לקשר, כאמור, ומגיעים אליי גם הורים למתבגרים, וגם מתבגרים עצמם. ככה שאני יכולה לראות את התמונה השלמה. גם אם אני עבדתי מתבגר לבד, אני אדבר עם ההורים שלו ונהל איתם שיחה כדי להבין, להרחיב ולהבין קצת יותר. עם מתבגרים אני עובדת על כלים לחיים, על ביטחון עצמי, על דימוי עצמי, על כלים להתנהלות מיטיבה בעולם, הרחבת המבט, הפרשנות, הסובייקטיביות. ועם ההורים אני עובדת על גם על האפשרות לראות את הילדים שלהם באמת בעיניים יותר טובות ולנהל תקשורת יותר טובה. התקשורת היא קריטית. האפשרות לתקשר טוב בבית ולהבין שהדבר הראשון שעומד בראש סדר העדיפויות הוא יחסים. וכל השאר זה זוטות. צריך למצוא את הדרך להגיע ליחסים טובים, לעלות על שביל ששניכם פוסעים בו ביחד ומגיעים למטרות משותפות. לא חייבים להסכים על הכל, אבל הכל צריך להתנהל בשיח. וכדי להרחיב את המעגל, לא רק בקליניקה, אז פתחתי גם פודקאסט בשם מתבגרים פוד. זה פודקאסט שעוסק בעולמם של מתבגרים. אני משתדלת לראיין הורים ואנשי מקצוע וגם מתבגרים עצמם על נושאים שונים ומגוונים. כדי לתת להורים באמת את החלון הזה, את החרך הצצה לחיים של המתבגרים שלהם, ולתת להם כלים איך להתנהל יותר טוב. אם למישהו אין זמן או אין רצון או אין צורך להגיע לקליניקה, זה יכול לבחור נושא שמעניין אותו ולהקשיב.
אני בטוחה שאת עוסקת בתחום הזה של הדרכה כבר מספר לא קטן של, של שנים. איפה את רואה את השוני בין טרום קורונה לתקופה הזו, לעת הזו, שאנחנו בתוך הקורונה? אצל המתבגרים.
אני חושבת שהשוני המרכזי הוא בתחושת אין מוצא, אין תוחלת. השעמום, חוסר הידע במה למלא את הזמן, הכל נראה להם נורא אפור. תשאלים מתבגרים איך הם מרגישים, אני אפור, אפור, כל יום נראה לי אותו דבר. ויש להם המון צורך למלא את המקום הזה, באיזושהי היכאות חושים. אז אם אנחנו מדברים על עלייה בשימוש בסמים, אם אנחנו מדברים על שתייה, אם אנחנו מדברים על התנהגויות סיכוניות, מתגודדים, נערים, הרבה ישיבות, מה שנקרא. ואת רואה את זה שזה הולך וצומח. יש להם, הבית ספר הפך להיות משהו מאוד לא משמעותי. בתקופה של הקורונה מאוד היה להם קשה לחזור גם לבית הספר.
נכון.
ויש להם תחושה בעיקר שלא רואים אותם. זה מגביר אצלהם את התחושה של הבלתי נראות, שלא מבינים מה הם צריכים ולא עונים להם על הצרכים, והם פשוט בלתי נראים. הם הולכים ושוקעים לתוך איזשהו מקום של בלתי נראות.
אני רוצה ככה ללכת יותר לעומק ולנצל את ההזדמנות שאת כאן, ואת אשת מקצוע בנושא. ומהמקום ככה הרחב שדיברנו קצת נגיד בסיסמאות, בואי ננסה רגע להיכנס יותר לעומקם של הדברים, וממש אולי לנסות ולתת ככה קצת טיפים להורים, לגיל הזה של ההתבגרות, לאו דווקא לגיל הנעורים, אולי אפילו לגילים הצעירים יותר, כי קודם דיברנו ואמרנו שהיום גיל ההתבגרות יכול להיות אפילו של ילד בכיתה ג', ילדה בכיתה ב', ואנחנו רואים, ולא ככה כמקרה חריג, אלא יש כאלה. לתת ככה קצת טיפים, איך באמת בגיל הזה, שהוא עדיין גיל רך, אפילו שהם מתחילים את גיל ההתבגרות, איפה אפשר כן לפתח, לטפח את מערכת היחסים, איפה כן להישאר אסרטיבי, איפה כן להישאר ההורה, ולא להגיע למצב שהילד מנהל אותי, אלא איפה אנחנו מנהלים ביחד שיח. תשמחה באמת ככה כמה שיותר טיפים בדקות הקרובות, לתת להורים, אז
אז מעולה. אני חושבת, קודם כל, דבר ראשון, הורים זה לא לפחד. הורים מפחדים מהילדים שלהם. הם מפחדים שהם לא יהיו מאושרים. הם מפחדים שהם לא ידברו איתם. הם מפחדים שהם כן ידברו איתם, כי אז הם יצטרכו להגיב. אז קודם כל, לא לפחד. הילדים שלכם לא עשויים מזכוכית. אתם יכולים להיות מי שאתם. ככל שתהיו יותר אותנטיים, המילה הזאת אותנטיות, אז בואי, כאילו, היא קצת הפכה להיות מילה זולה. בואו נדבר על יותר אמת. אתם יכולים להגיד לילדים שלכם כמעט הכל, השאלה איך ומתי. אז אם נדבר על איך ומתי, הילדים שלכם זכאים שיהיה להם חיים משל עצמם. לא צריך להקטין אותם. גם אם לשבת עם חבר בחדר ולשחק במשחק מחשב, או לשבת עם חברה בחדר ולייצר סרטונים לטיק טוק, זה לא דבר זול, זה לא דבר, זה לא כל החיים שלהם, המוח שלהם לא עשוי מצמר גפן. יש בזה הרבה מאוד ערך, גם ביחסי החברות וגם ביצירתיות שנדרשת מהם. אז קודם כל, להסתכל על התחביבים שלהם ועל מה שהם עושים בעיניים טובות. זאת אומרת, לבוא ולראות, לנסות להיות חלק, להבין את העולם שלהם, להתחבר לעולם שלהם, לייצר איתם מקומות שהם זמינים לשיחה. להגיד להם, בואו נלך לאכול גלידה. מתי אתה יכול או מתי את יכולה לבוא לאכול איתי גלידה? לא לקבוע להם. היום בשעה 4 אנחנו... לא, יכול להיות שזה לא מתאים להם. הם בני אדם. תקבעו שעה. התפקיד ההורי שלכם הוא לדאוג שזה יקרה. הם לא יבואו אליכם אחרי יומיים ויגידו לכם, קבענו היום ב4, בואו נלך. לא, תדאגו שזה יקרה. והכי חשוב, כשזה קורה, תדאגו שזה יהיה להם ממש כיף. שלא תנצלו את הזמן הזה לדבר איתם על המבחן שהם לא הצליחו בו, או על מה שהם לא עושים בבית. תבואו סקרנים לעולם שלהם. אתם תיירים, בואו לבקר אצלהם בעולם. קחו את הדרכון שלכם, תחזרו אחורה, תקחו את הדלוריאן, תחזרו לגיל ההתבגרות ותדברו איתם. באמת, בגובה העיניים.
ואת זה, במהלך הפגישה, לשים בצד. להחליט שאם קבענו בשעה 4, אז בדיוק כמו שקבענו עכשיו פגישה עם מנהל הבנק, או בקופת חולים, או לא משנה איכן, אנחנו לא נשב מול הצד השני, ונשב עם מכשיר הטלפון, ונענה לשיחות וכאלה, אנחנו נחליט, שני הצדדים גם יחד, שהטלפון יהיה ממש ממש בצד, וניתן את ההרגשה שאנחנו שם בשבילם, כדי שגם הם יראו שבאמת הם יכולים גם לתרום לנו, ולשאול אותנו, אמא, איך את מרגישה? מה קורה? מה חדש? מה את מספרת? כי ביום-יום זה היי וביי, ונכנסים ויוצאים, ולא משנה מה הגיל ומה העיסוק, גם אם אנשים לא עובדים מחוץ לבית, אוקיי? תמיד הרי יש את העיסוקים המרובים שהם בתוך הבית. אני חושבת שהטיפ הזה של לקבוע דייט, הוא מגניב ומדהים. ואני רוצה להוסיף לזה. לא לכולם יש את האופציה לקום ולנסוע עכשיו לאיזה בית קפה או למסעדה. לא לכולם יש את האופציה התקציבית לעשות את זה. לא לכולם יש רכב. אז אני אומרת, תארגנו לכם. תארגנו לכם עכשיו איזושהי פינה בבית. לא יודעת, יש לכם מרפסת, אתם גרים בבית פרטי. תחשבו איפה אתם יכולים לעשות את זה. ולהחליט שעכשיו במשך 30 דקות, 40 דקות, שני מכשירי טלפון, הם יהיו בצד. אתם צריכים להתקן מישהו לפני זה שאתם תהיו עסוקים, תעשו את זה בדיוק כמו שאתם עושים לפני פגישה שנכנסתם, אני לא יודעת לאן. ואז תהיה תחושה של וואלה, איזה מגניב. אפילו תחשבו שתכננו אולי ביחד את הארוחה, תכינו אותה בבית ביחד. או החלטתם שאתם, נגיד הייתם יוצאים לאיזה בית קפה ואין את האופציה, שבו ותכינו ביחד אולי את המאפה הזה, או תלכו ביחד למכולת ותקנו את העוגה או העוגיות, ואחר כך תשבו לכם ביחד.
אני במשך שנים הייתי עושה הליכות ברגל עם הבן שלי, זה לא עולה כסף. היינו פשוט, כי לפעמים מאוד חשוב דווקא לצאת מהבית.
נכון.
לצאת לאיזשהו מקום ניטרלי.
נכון.
שבו אף אחד זה לא הפינה
נכון,
שלו.
נכון.
ומצד שני, חשוב באותה מידה לפעמים להיכנס אליהם לחדר ולשכב איתם על המיטה. נכון. או לשבת, ללכת לתוך העולם
נכון,
שלהם.
נכון, נכון. צריך לראות, כל אחד יבדוק מה מתאים ומה נכון עבורו. יש כאלה שזה דווקא יתאים להם כן לעלות לאוטובוס ציבורי ולהגיד, כן, אין אוטו כרגע, או לא משנה מה, או המצב הכלכלי הוא לא כתמול שלשום. ואפשר כן, סוג של נגיד, לצאת מהקופסה ולהגיד, אוקיי, מה כן אנחנו יכולים לעשות. כשהבסיס אבל הוא שיח.
תמיד.
זאת אומרת, כן, שהרעיון הוא בעצם ישבנו ודיברנו ושוחחנו. כי דברים לא מגיעים פתאום בגיל 17, ולא בגיל 18, ולא פתאום כשהילד יתחתן, בוא שב, בוא נדבר. לא, אם זה לא קורה בגיל צעיר, זה לא יכול לקרות פתאום כשהילד נהיה הורה בעצמו.
את מאוד צודקת. באים אליי הורים ואומרים, הילד שלי בן 15-16, הוא לא רוצה לבוא איתי, כי הוא לא מתורגל בזה. לא עשיתם את זה כשהוא היה יותר צעיר, אז הוא כרגע לא מתורגל בזה.
השאלה זה רוורסבילי.
זה בהחלט רוורסבילי. כן. אנחנו באדלר אומרים, הסיפור תמיד יכול להיות אחרת.
נכון.
אז אם אנחנו יוצאים מהמקום האופטימי, המטרה שלנו היא להתחיל לחזר אחריהם. זה לחזר כמו לחזר אחרי גבר, אחרי ממש ככה, זה יחסים של חיזור. כי אנחנו רוצים להישאר המבוגר המשמעותי. אנחנו רוצים להיות כתובת. ואם אנחנו לא נבוא מוכנים להקשיב להם ולהיות חלק מהעולם שלהם ולהבין את העולם שלהם, אנחנו לא נהיה המבוגר המשמעותי. הם ילכו והדחקו אותנו מהעולם שלהם.
לגמרי. זה בעצם כל המהות של תקשורת בין אישית. זאת אומרת, איפה אנחנו יוצרים את הקשר, והתחלתי גם את השידור עם שם העסק, שהוא הקטע של הפלונטר וקשר. כשקשר באמת, אם אתה יוצר אותו למקום טוב, אז הוא קשר. ואם לא, אז הוא הופך באמת להיות פלונטר. וזה עניין של, כמו שאת אומרת, לאמן. זה סוג של אימון. וכמו שאנחנו מאמנים את עצמנו בכל מיני דברים, אז גם פה יש פה עניין של אימון מנטלי, ולהתחיל בקטן. ואחרי שאנחנו רואים שוואלה, השגנו את המטרה, אז לעשות את זה קצת יותר. זה בדיוק כמו הקטע של לצאת להליכה או לריצה. אז אנחנו בהתחלה נצא ל-100 מטר, אחר כך נצא לקילומטר, אז זה בדיוק גם פה. אז יהיה בהתחלה, היי, מה נשמע? מה קורה בבית ספר? אחרי כמה זמן? אפשר להוסיף עוד משהו, בוא אני אספר לך חוויות מהעבודה שלי, ולא להרבב שמה, לא לימודים, לא התכוננת למבחן, למה החדר שלך מלוכלך, לא, לא, לא. לבוא למקום הזה באמת של היצירת קשר.
וכדי לסגור את הטיפ הזה, מה שהכי חשוב, זה כשמסיימים את המפגש הזה, להגיד, זה היה לי ממש כיף לבלות איתך, איתך, מה זה נתן לי, מה זה הרחיב לי? אולי למדתי ממך משהו חדש. וככל שנעשה את זה יותר, אנחנו נקבל את זה בחזרה. אני כל פעם כשאני עושה משהו עם הילדים שלי, אני מקבלת את זה בלי, אני לא מבקשת. פשוט הם גם באים ואומרים לי, יום, איזה כיף היום.
הבן הצעיר שלי היה ביום שישי בערב, הוא הגיע עם הבת זוג שלו, הייתה לי יום הולדת בשבוע שעבר, אז הם באו, thank you, אז הם באו לחגוג. ואז לפני שהוא נכנס לאוטו, אומר, מה עם דייט? אין לנו דייט בשבוע הבא? וזה ככה, וזה בדיוק ככה. ואני אומרת כל עוד גם, הרצון אפילו עדיין לטוס איתי לחול, ברמה של השטויות בערמות, אז זה אומר, זה אומר שנעשתה כאן באמת איזושהי עבודה במקום הזה של התקשורת הבין אישית, במקום הטוב. עכשיו, לאלה שבאמת עדיין בתהליך של בנייה, כי הילדים עדיין צעירים וקטנים, אז כדי לחזק את המקום הזה ולהמשיך להיות במקום האימוני הזה, אז נגיד אחרי יומיים מהדייט שהיה, נגיד, יו, אתה יודע, גיל, בדיוק היום חשבתי לעצמי, כשנסעתי לעבודה, נזכרתי איזה צחוק היה, או איזה כיף היה לי שסיפרת לי את מה שסיפרת. או אתה יודע, נזכרתי פתאום ששיתפתי אותך במה שהיה לי בעבודה. זה משמר את זה, זה לא משאיר את זה שם, את הדייט ההוא שישבנו בבית קפה, או כשיצאנו להליכה, או כל פעולה משותפת אחרת שעשינו, אלא זה ממשיך להניע את זה. צריך כל הזמן לשמן את זה. אחרת, זה נשאר שם. יופי, הייתי בדייט עם אמא, וביום יום היא ממשיכה לחפור לי, או אני ממשיך עם העניינים שלי והתסכולים שלי, ואין לי מי לדבר. אז צריך שזה יהפוך להיות כחלק בלתי נפרד מהיום-יום שלנו.
עכשיו, גם מה זה נותן להם? זה נותן להם את האפשרות לחשוב על עצמם כעל מישהו ששווה להיות איתו ולשמוע אותו. אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו, המתבגרים שלנו, יהפכו להיות אנשים שידעו להביע את הרצונות שלהם בזוגיות, במקומות עבודה, שידעו לעמוד על שלהם ולהבין שיש להם דברים ראויים להגיד, אז אנחנו צריכים להיות, אנחנו המקום הראשון, המעבדה הראשונה שבה הם מתאמנים. והם צריכים לדעת שהם ראויים שיקשיבו להם, שהדברים שהם אומרים הם משמעותיים, הם מעניינים, שהם עצמם משמעותיים בתוך הבית, ואיזה דברים הם מביאים לנו לחיים. וזה מייצר אצלהם את כל הסיפור של חוסן נפשי, ודימוי עצמי גבוה, ויכולת ומסוגלות.
תראי, ככל שאנחנו נכנסים יותר לשיחה הזאת, זה נשמע לי כאילו זה פרויקט שלא נגמר בעצם.
לא.
זה לא, אין לזה נקודה של אוקיי, פה נגמר האימונים, אין לזה סוף.
לא, כי זה לא פרויקט. פרויקט זה בוא נצבע עכשיו את האולפן פה. פרויקט זה בוא נלך נקנה אוזניות חדשות. זה אורח חיים. זה לחיות. זה מהרגע שהאימא יודעת שהיא בהיריון, שם מתחילה כבר ההורות, והאבא יודע שהנה, אוטוטו, ולא משנה איזה סוג של משפחה, אוקיי? כי היום יש לנו מגוון של משפחות, אם זה שתי נשים או שני גברים. האמירה שלי מכוונת לכל סוגי המשפחות. וזה לא מסתיים עד ליום שעוצמים את העיניים, ואז יש את ההמשכיות, כאילו, זאת אומרת, אמא שלי זכרה לברכה, לא איתי, אמא שלך,
לא איתי,
לא איתך, אבל אנחנו עדיין מדברות המון פעמים את האימהות שלנו, והאימהות שלנו מדברת, או אומרת, לא, אני ככה אני לא אהיה, או דווקא את זה כן אני אקח. זה לזה סוף, זה משהו שהוא ממשיך ונמשך ומתגלגל, וכשאנחנו מדברים על מסורת, אז לא רק המסורת של מבחינת חגים, אלא מסורת של כל מיני דברים שהיו לנו, שלשם אתה מכניס את המטבח ואת האירועים ואת החגים ואת האוכל ואת השירים והטעמים והצבעים. זה אלה הם המעגלים הבלתי נגמרים.
זה יותר מזה, גיל. נשאל אותך, בן אדם מפסיק להתפתח?
קודם אמרנו בגיל 24 המוח מפסיק, אבל הבן אדם לא.
הוא לא מפסיק, הוא פשוט הופך להיות מוח מבוגר. זה לא אומר שהמוח המבוגר שלך נח ולא מתפתח. אנחנו ממשיכים להתפתח, אנחנו צומחים, אנחנו לומדים. זה אותו דבר, אנחנו צומחים גם בתפקיד ההורי שלנו. אני לא אותה אימא שהייתי כשהתחלתי לפני 17 שנים. לא אותו אדם שהייתי לפני 17 שנה.
לגמרי, אני גם לא אותה אימא שהייתי לבן הבכור שלי, ואני לא אותה אימא שהייתי לבן הצעיר. למרות ששניהם נולדו מאותם הורים, אבל כל ילד נולד כבר לאנשים אחרים כביכול, ולתקופה אחרת ולמציאות שונה, ולכן הדבר היחידי המשותף זה שהאבא ואימא באותו רגע הם משותפים. בדרך כלל, זאת אומרת, יכול להיות גם שלא. בדיוק, גם זה יכול להיות משהו שהוא משתנה. ואנחנו נשמע עכשיו את אביתר בנאי, שאומר עד מחר. אז בהקשר שלנו זה לא רק עד מחר, כי אתה יודע, המחר הזה הוא endless.
עד הנצח.
בדיוק, בדיוק, עד מחר. יש פרצה בגדר.
אז שרון היקרה, התוכנית שלנו ממש 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 עומדת להסתיים, וכל אורח וכל אורחת שמגיעים אליי לכאן מקבלים תעודה, איך הילדים אומרים? במתנה!
איזה כיף לי!
ממש במתנה! הנה במתנה! אז שרונה, שמחתי להריח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה, ולהאזין לסיפורך המרתק והמרגש. ואנג'לינה ג'ולי אמרה, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ואני אשאל אותך, לאן זה מתחבר אלייך? ובזה אנחנו גם נחבור לסיום התוכנית כמעט.
אז זה לוקח אותי למקום של, אנחנו לא מפסיקים להתפתח, של לחפש תמיד את העולמות החדשים, את המקומות החדשים שמהם אנחנו יכולים ללמוד. אני חושבת שכל דבר בחיים זה הזדמנות ללמידה. ואז, באמת, וגם אז אי אפשר להבין כמה גדול העולם.
לגמרי. אני רוצה ממש להודות לך. נעמת לי מאוד. הייתה לי שיחה מאוד מאוד נעימה ומיוחדת, ותודה על הטיפים שנתת. ואני מאחלת לך שפע הצלחה, ולהמשיך לצאת אל העולם הגדול, ולהעביר את המסר. ואני רוצה להודות לך, גיל היקר, המתגעגע והמגועגע, וגם אני התגעגעתוש מלנוש.
עכשיו אנחנו פיטים.
זהו.
חיכיתי לשמוע את זה.
ברור. ואנחנו נשמע ונצא עם השיר של רוקפור שוב לא שקט. אני רוצה להודות לכל הצופות והצופים והמאזינות והמאזינים, ומאחלת לכולנו אחרי החגים שמח מה שנקרא, וניפגש בתוכנית הבאה. תודה רבה.
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. יפו סי